שלום, אנחנו בעמוד ה' בסוף, בפסקה ד' של מאמר ראשון. אמר הכוזרי, וכי יש לפי דעת, לדעת הפילוסופים טעות גדולה מזו של בעלי שתי הדתות האלה, המאמינים כי העולם נברא ובשישה ימים נברא, והאומרים כי הסיבה הראשונה מדברת עם איש מבני אדם. ואילו הם, הפילוסופים, ירוממוה מעל לידיעת הפרטים. זאת אומרת, אנחנו עדים לכך שיש בתרבות האנושית מסורת שמדברת בשפה אחרת מזו של הפילוסופיה. ולכן הניסיון ליצור מה שנקרא פילוסופיה דתית הוא ניסיון ילדותי, כיוון שהוא מניח שבעצם הנביאים, משה ולהבדיל ישו ומוחמד, להבדיל באמת אלפי הבדלות, לא היו אלא פילוסופים. וזה דבר שנדעת סובלתו. נגיד במבט אובייקטיבי של סוציולוג, אתה רואה שאיש הדת מדבר בשם ערכים אחרים לגמרי, ולכן אי אפשר לצמצם, לעשות רדוקציה כזאת של ההוויה הדתית והחוויה הדתית במונחים של השכלה פילוסופית. אז יש איזה משהו, איזשהו צינור התגלות בנפש האדם שאתה הפילוסוף מתעלם ממנו, ולכן התמונה שאתה נותן לי על מהות האדם היא תמונה חסרה.
באמת, מה הם חשבו על
ה... מה? הפילוסופים? הפילוסופים אומרים שהנביאים הם בעצם פילוסופים.
הם ידעו שהם לא...
תראה, לפעמים אומרים ככה, שהפילוסופים, שהרבנים הם סוג של פילוסופים. אבל מה שבטוח זה שהפילוסופים הם לא רבנים. אז הם חשבו שהם אכן כן מושפעים מן השכל הפועל. עכשיו, או שהם לא התכוונו ברצינות לכבד אותם, אלא רק בעיני בני דורם, שהיו דתיים. אבל יש כאלה שהתכוונו ברצינות, שמשה רבנו, עמוס, מיכה, הם מין פילוסופים עליונים, שמדברים בסגנון נבואי, וברוך השם בא אריסטו, והסביר בצורה יותר בהירה, תודה רבה, את מה שיחזקאל הסתיר. יש, זאת שאלה, למשל, ששאל רבנו יצחק אברבנאל, על הרמב״ם. הרמב״ם אומר שהמרכבה שראה יחזקאל זה בעצם כל מה שתיאר אריסטו במטאפיזיקה. ובחלק שלישי של מורה נבוכים הרמב״ם נותן ביאור של מרכבת יחזקאל שמתאים למטאפיזיקה של אריסטו, אבל הוא כותב את זה ברמזי רמזים, הוא לא כותב בצורה ברורה. רק אם אתה מבין את מה שהוא ביאר בכל הספר שלו, כן, על כל מילה, מה הוא אמר על זה במקום אחר, אתה מבין למה הרמב״ם חותר. מקשה הרלב"ג על הרמב״ם. אם הרלב"ג, כן, לפי רבי יצחק אברבנאל, אם מה שיחזקאל הנביא מתכוון לומר זה דברי אריסטו, אז מה לך הרמב״ם לכתוב את זה בסגנון כל כך מסתתר? הרי כל אחד יכול לקרוא את זה במטאפיזיקה של אריסטו. אם כן, היית צריך לכתוב את זה בצורה בהירה, כי הרי הרלב"ג מסכים עם הרמב"ם שבעצם יחזקאל לא התכוון אלא לדברי אריסטו, אבל הרלב"ג אומר אני אכתוב לך במפורש וזהו. רבנו יצחק אברבנאל דווקא מקשה מכיוון אחר, הוא אומר אם כל מה שאומר יחזקאל זה מה שאריסטו אמר, אז למה צריך את יחזקאל בכלל? למה צריך את יחזקאל? מספיק ההשכלה של אריסטו. מכאן אתה למד שיחזקאל לא דיבר על המטאפיזיקה של אריסטו. זאת מחלוקת די תהומית. אבל פה אתם מבינים פה מה שרבי יהודה הלוי בא לבקר. הוא בא לבקר את המורה נבוכים עוד לפני שהוא נכתב. זה בעצם מה שהוא עושה. אגב, הרמב״ם בעצמו, בהקדמתו לביאור המרכבה, אומר כל מה שאני כותב זה השערה, יכול להיות שזה לא נכון. ואז הרב קפח כותב שם בהערות, למטה, נדמה לי שרוח הקודש התנוצצה בדעתו של רבים, שראה שכל מה שכתב אריסטו בעצם עתיד להתפרק. אז אם כן, זה מה שהוא אומר כאן. אתה, הפילוסוף, מתאר לי את האדם, אבל מחסיר ממנו את העיקר. כל מה שהדת מוסרת, כולל גם המחשבה המיתולוגית. כן? המחשבה המיתולוגית בעיני הפילוסוף היא דבר מפריע. הייתי אומר ככה, שהכוח המרכזי שהפילוסוף מתעלם ממנו זה כוח הדמיון. הדמיון איננו משחק תפקיד אצל הפילוסוף. מקסימום תפקיד מפריע. כן? זה איזה מין גורם מפריע שצריך לסלק אותו כענן.
זה רק אצל הילד?
מה? גם אצל הילד זה מפריע. כלומר, אם היה אפשר אדם בלי דמיון, היה יותר טוב בעיני הפילוסופים.
על בודו ילד, זה
מה שעזר לו. כי הילד הוא לא יצור חכם. הילד הוא יצור טיפש. לכן הוא פועל כמו שבעלי חיים פועלים. דרך הדמיון.
כן. איך הפילוסופים מסבירים איפה מגיע הדמיון?
זה משהו בהמי שבמין הטבע. לא, גם לחתולים יש היגיון, זה משהו שמעל הטבע, אבל גם לחתולים יש דמיון, גם לפרות, נכון? מה, פרה לא חולמת? היא חולמת על דשא.
לא, אני מתכוון דמיון, יש הרי ילדים.
אנחנו אומרים פרה בהונגרית? עוד ירק.
יש ילד שמסתכל בארון ובטוח שבתוך העוני יש מפלצת. פרה לא
מסתכלת
על דבר,
במיוחד
שיש
משהו. איך אתה יודע?
הם לא נבלים, אתה לא רואה פרה,
פרה
פתאום
עולה שפתאום נבלת. יכול להיות שכן, יש פרה משוגעת. אז מה שאומר כאן, ועוד, לפי מעשיהם של הפילוסופים ולפי ידיעותיהם, לפי דורשם את האמת ולפי רוב השתדלותם בזה, מן הראוי היה כי תהיה הנבואה מפורסמת ביניהם ומצויה בתוכם. הועיל, והם, רק הם, הדבקים ברוחניים. וכי יסופר עליהם, כי נעשו על ידיהם ניסים ונפלאות ובופתים. אגב, היו פילוסופים כאלה, פיתגורס. כן? פיתגורס, הקדמון, אמרו עליו שהוא גם היה עושה נפלאות. עושה ניסים, ממש. אבל הבעיה היא, מה? את? כן, כן, בוודאי. כן, משפט פיתגורס, ומאז הוא נושא לקהילתם של כל התיכוניסטים. עכשיו, אבל פיתגורס באמת היה אדם גדול, אבל מה שברור ששיטתו לא הייתה פילוסופית. הוא לא היה פילוסוף. אומנם נחשב לחכם גדול אצל היוונים, אבל רואים שהוא בעצם קלט לתוך תורתו הרבה מאוד יסודות מזרחיים. הוא אפילו ביקר פה בארץ ישראל, ובשעה שהוא ביקר פה עדיין היו פה נביאים. אז ברור שפיתגורס הוא דמות יוצאת מן הכלל במובן הזה. ודווקא אצל מי שהוא לא כל כך רציונליסטי כמו פיתגורס, דווקא שמע, אתה שומע על סיפורי נפלאות וכל מיני מייסס וכו'. כן? ואנחנו מוצאים את החלומות האמיתיים אצל מי שלא עסק לא במדע ולא בזיכוך נפשו, והיפוכו של דבר מוצאים אנו אצל מי שמשתדל במדע. זיכוך נפשו הכוונה הבהירות האינטלקטואלית. דווקא אצל האידיוטים אתה רואה לפעמים רגישויות שאין לאחרים.
זה לא
במידות, בוודאי שלא. למשל, די גם במידות. למשל, אנחנו רואים אצל משוגעים שיש לפעמים תחושות מיידיות הרבה יותר חזקות מאשר אצל אנשים בעלי שכל בהיר. הם יכולים, המשוגעים, להרגיש מה שאתה לא מרגיש, כי לך יש מחסומי השכל. השכל אצלך חוסן את האידיוט. השכל הוא גם בא להגן עליך שלא תאכל כל לוקש, נכון? למשל, הנה עכבר ראשים, למשל עשו ניסוי פעם באחד בתי חולים משוגעים, הכניסו לחדר שבו היו משוגעים, הכניסו מתים, הכניסו מת, אבל לא ידעו המשוגעים שיש מת, כלומר לא נתנו להם אינפורמציה שיש מת בחדר, אבל הכניסו לקריזה. אינסטינקטיבית הרגישו משהו נורא, הוציאו את המת, נרגעו. זה תופעות שאפשר למדוד אותן, אפשר לבדוק אותן. זאת אומרת, ככל שהאדם יותר גס, יותר נעדר שכל, היכולת שלו לחוש מה שהולך היא לפעמים יותר גדולה. גם אצל ילדים קטנים, כן? יש בידוי כזה, האמת יוצאת מפי הילדים. גם ידוע כשיש אדם כלב, קשר בלתי שכלי, ולכן הוא מרגיש איזשהו חיבור.
זה לא נולד את הדיבור הרמב"ם?
שמה? אנחנו לומדים עכשיו את דברי רבי יהודה הלוי. בסדר? טוב, אנחנו גם, חוץ מרבי יהודה הלוי והרמב"ם, אנחנו גם לומדים מעוד מקור, המציאות, שזה גם מקור. נבואה ניתנה לשוטים, כן? מיום שנסתלקה נבואה מישראל, שחרב המקדש, אז הנבואה נשארה אצל הילדים, אצל הטיפשים ואצל החכמים. יש גם סוג של רוח הקודש לחכמים, שהרמב"ן שם מבאר אותו בסוגיה במסכת בבא בתרא דף י"ב או י"א, משהו כזה. שם יש דברים עמוקים אצל הרמב"ן. עכשיו, אז מה שאנחנו רואים, שיש באמת תחושות כאלה, והתחושות האלה, הרבה פעמים יש גם שרלטנים, כן? כמה, הרי היום רואים שזה עושה כל כך הרבה כסף, שהרי כל השטויות שבעולם אפשר להשתמש בהן, אבל יש גם, אי אפשר להתכחש לקיומם של הכוחות האלה. רק אספר לכם בכל זאת, כדי שתדעו להיזהר גם משרלטנים. מספרים על איזה רב שמגיע עם העוזר שלו לאיזה עיר, שם יש בית מלון, גלון מיוחד, גדול מאוד, 5 כוכבים. אומר הרב, אני רוצה חדר מספר 613, תרי"ג. בקבלה בודקים, סליחה, תפוס. אומר הרב, בסדר, אפשר בבקשה לשלוח את העוזר שלי שישאל את האדם אם מוכן לעבור לחדר אחר? טוב, בבקשה, תשלח את העוזר שלך. הוא עולה שם כמה קומות, קומה שישית, חדר 613, פותח שם קושי בבגד ים ענק כזה, אומר, מה אתה רוצה? אפשר בבקשה שתעבור חדר? נותן לו מכות, זורק אותו לפחד נפש, אל תחזור לכאן. טוב, עוזר, אומר לרב, הנה קיבלתי מכות, הוא לא רוצה. אז אומר הרב, אז אני לידי עצמי. טוב, אז בעל המלון גם כן עולה איתו כדי לראות מה שקורה. אז שוב דופקים, זה הרב אומר, אני רוצה את החדר הזה. ההוא מרים את ידו כדי לתות הרב, ידו משתתקת. וואו. אז הרב אומר, תראה, מה שקורה לך, בגלל שהוא מתחיל לבכות, בקש סליחה וזה, מה אתה, לעולם לא תפגע ביהודי יותר. חוזר בתשובה, דמעות בעיניו, היד חוזרת, והרב נכנס לחדר 613. מכאן ואילך כל העיר כולה מגיע לקבל ברכה מן הרב, לעשות מקלות וזה, תור שלם במשך שבועיים. אחרי שבועיים רואים את הרב, העוזר והענק הקושי הולכים ביחד אל התחנה הבאה. אז יש גם דברים כאלה. עכשיו, אבל אף על פי כן אי אפשר להתכחש, מה? איננו מקרי כלל וכלל. טוב, עכשיו בואו, אני לא אומר שלא, אולי, וזה גם נס שבתקופה כזאת ללא טכנולוגיה בכל זאת יכל להתפתח כזה מהנדס. אבל מה שאני רוצה לומר, שוודאי שעם כל הבלוף שיש, גם במדע אגב יש בלוף, ייתכן, כלומר, אנחנו, לא ייתכן, אנחנו יודעים, אנחנו רואים כמציאות את הכוחות האלה, הכוחות הנפשיים הזורמים, טלפתיה וכדומה. אגב, בצבא הסובייטי השתמשו בדברים כאלה, רק שלא קראו לזה טלפתיה, כי טלפתיה זה בורגני, קפיטליסטי, כל מה שאתם רוצים. קראו לזה ביוקומוניקציה. ביוקומוניקציה זה פרולטרי, זה פרוגרסיבי, זה מה שאתם רוצים. כן, זה טוב. כן? השאלה איך אתה קורא לזה. אבל קוראים לזה ביוקומוניקציה. עכשיו, הדבר הזה, אנחנו יכולים לראות, לפעמים תלמידי חכמים עם כישרון כזה. זה מחליט, איך יכול להיות גם תלמיד חכם וגם עם כישרון, מה שקרה פרפסיכולוגי, איך זה יכול להיות? אז אני ראיתי פעם תלמיד חכם כזה, שבאמת גם תלמיד חכם וגם עם כישרון, ועושה כל מיני נפלאות. יצא לי פעם לראות, אז אני הבנתי מתוך ששמעתי את הדרשה שלו ואיך הוא דיבר עם הציבור, שבעצם יכול להיות אדם שגם בגיל 50, אף על פי שפיתח את החוכמה האינטלקטואלית שלו, שמר על הילדות שלו גם כן בבת אחת, לשמור על החוש של הילדות. ואז יוצא לנו גם תלמיד חכם וגם עושה נפלאות כאחד דרך החוש הזה. אז זה מה שאומר כאן, אנחנו מוצאים את החלומות האמיתיים אצל מי שלא עסק לא במדע ולא בזיכוך נפשו. והיפוכו של דבר, מוצאים אנו אצל מי שמשתדל במדע, כי המדע מסלק את הנטייה הטבעית הזאת. ודבר זה הלא מוכיח כי סוד הקשר בין העניין האלוהי ובין הנפשות שונה ממה שהזכרת אתה הפילוסוף, שזה העלייה השכלית בלבד. עכשיו, מה פה הביטוי העניין האלוהי? זה ביטוי מאוד מוזר שחוזר על עצמו לכל אורך הספר. בערבית, אל-אמר אל-אילהי. אל-אמר אל-אילהי. כן, זה ביטוי של רבי יהודה הלוי בערבית, תורגם העניין האלוהי. מה זה העניין? כשאומרים עניין, הכוונה משון התעניינות. למשל, החפץ הזה העומד על השולחן יכול להיות, יכול להישפט באופנים שונים. למשל, ייכנסו לכאן 10 אנשים לחדר הזה וישפטו את הדבר הזה העומד על השולחן. האחד הוא איש כלכלה, נגיד, מוצר שיווק מעניין, הכדאיות לרכישתו היא כך וכך, זה מה שעניין אותו בספל הזה. השני בכלל עוסק באומנות, אומר תולדות האומנות, כן, זה ביטוי לסגנון מסוים, זה יש פה השפעה מהרנסנס וקצת משהו מאיטליה וקצת מטורקיה, זה מעניין אותו מהצד האומנותי שלו, תולדות האומנות. השלישי בכלל הוא פיזיקאי, אז הוא מודד את הקשיחות, את האטימות, את המשקל, את החומרים, כל הדברים האלה הוא בודק מבחינה פיזיקלית, היכולת של עמידות של זה בחום, זה מה שמעניין אותו. ואז הוא מדד את הדברים מהבחינה הפיזיקלית, זה העניין הפיזיקלי שיש כאן. וכן הלאה, כמו כל אחד, פוליטיקאי ישאל את עצמו איך הוא יכול עם זה לנצח בבחירות, למשל, אם אפשר לחלק את זה כשוחד לבוחרים, כל דבר יפה.
כמה שמן
נכנס. וכדומה. אז כל אחד יכול לעשות מזה מה שעושה, זה העניין שלו. עכשיו נשאלת השאלה, איך הקדוש ברוך הוא מסתכל על זה? מה העניין האלוהי בספל הזה? זה יקרה העניין האלוהי, זאת אומרת, האינטרס, ככה רב צידה פעם מגדיר את זה. שאלו אותו מה זה העניין האלוהי, הוא אמר, העניין האלוהי אמר, זה האינטרס של הקדוש ברוך הוא בעולם. האינטרסים שלו. איפה הם מושקעים? איפה הם משוקעים גם? אז זה השאלה, איפה העניין האלוהי הזה בא לידי ביטוי, למשל, בנפש האדם. וזה הפילוסוף, כנראה, פספס לפי ההבחון של מלך כוזר. עד כאן ברור? כן, נמשיך. אחרי כן אמר הכוזרי בליבו, אשאל את הנוצרים ואת המוסלמים. אגב, אני גיליתי לאחרונה שהספר הזה עולה עכשיו יותר זול ממה שהוא עלה מקודם. כן, סוף סוף הבינו המדפיסים שכדאי בכל זאת למכור אותו יותר בזול. זה לי שב-50 שקל אפשר להשיג אותו. מה? יש תחרות? לא יודע אם יש תחרות, אבל הבינו שאנשים יפסיקו לקנות. יכול להיות שזאת הסיבה, אבל זה בכל זאת יותר טוב. אחרי כן אמר הכוזרי בליבו, אשאל את הנוצרים ואת המוסלמים, כי באחת משתי הדתות האלה נמצא בלא ספק המעשה הרצוי. תגידו לי למה. הנצרות מלאה מעשים. אז מה, ומה בבודהיזם?
זה הסיבה שהוא
התעלם
בכוזרי, אבל לא אנשים, רוב האנשים לא כמוהו.
מאה אחוז, אבל למה הוא לא בודק גם כן בדת של זרטוסטרה ובבודהיזם? נביאים? מי אמר שהוא חפש נביאים?
מקודם אמרנו שהוא
יעשה את הנביאות. סליחה, אבל יש גם תופעות כאלה במזרח, כן? ואל תגידו שהוא לא שמע על הדברים האלה, כי בהמשך הוא כן מדבר עליהם מאמר רביעי.
הנצרות
נותנת
חשיבות למעשה?
כן, הנצרות נותנת חשיבות למעשה, למספר מעשה. רגע, סליחה, אתה נותן לי לדבר, בבקשה? הייתי באמצע לענות לו פעמיים, אתה הפרעת לי. יש, בנצרות, יש חשיבות שניתנה למספר מעשים. כן? למשל, התבילה. אם אדם לא מוטבל לנצרות, אז אין לו חלק לעולם הבא. כן, למשל. או אם הוא לא ישתתף במספר סקרמנטים, כן? אז אין לו חלק לעולם הבא. אומנם כאלה הם ביטויים של אמונה, אבל יש קצת מעשים. כן, אז השאלה היא, למה רבי יהודה, אתה יכול לדבר עכשיו, סדר, סליחה. כן, אז תגיד משהו.
כן, יכול להיות שבגלל שהספר הזה נכתב של יהודים, כדי שיהיו תשובות כאלה שמתפתחים איתם, היהודים חייבים לנוצרים.
זה אתה צודק, אתה צודק. שבוודאי יש פה אצל רבי יהודה הלוי התחשבות ברקע התרבותי שבו הוא חי. אבל אנחנו מעניינים באמת. למה שלא נאמר למשל שבשינטו נמצא המעשה הרצוי? כן, כן, בבקשה.
מרגיש יותר בנפות או בויקן, יש יותר עניין לבורא, זה לא רק איזה נביא כמו אגודה שבא ואומר
יפה, זאת אומרת יש שם מעשה רצוי בעיני האלוה. כלומר, רק בנצרות ובאסלאם מדברים על מעשה הרצוי בשני האלוה. כל השאר זה או מעשה רצוי אבל לא בעיני האלוה, או שיש אלוה בלי כוונה, בלי מעשה רצוי. זאת אומרת, הרעיון שצריך לחפש מעשה בעל משמעות נמצא רק בנצרות ובאסלאם. לכן אם כבר, מה? מבחינתנו זה עיקר מתקדם יותר. למשל, אתה רואה בהודו חושבים דווקא שזה לא נכון, שאין דבר כזה מעשה רצוי. זאת אומרת, כל הדתות שיש בהודו יכולות להתחלף זו בזו, ואדם יכול להיות נאמן לארבע דתות ביחד, כי השאלה אם זה ממלא אותו או לא ממלא אותו. כן? כן, כן. יש שתי תופעות שבאות בעקבות הזקנה. כן? האחת זה אובדן הזיכרון, והשנייה שכחתי. כן. המושג של מצווה, כן, המושג של מצווה, שיש מעשה שהאלוהות רוצה. אין דבר כזה. יש מעשים שהם טובים, אבל אינם רצויים לפני האלוה. אלא זה, אלה הם דרכים שחכמיהם מצאו. אין צו, אין ציווי. נכון. אז בנצרות, ביהדות ובאסלאם יש שלושת אלה.
אז בעצם כשהוא מחפש את הדוד, הוא הלך ליהדות אסלאם ונצרות
בגלל שהם יותר מעולות. לא, בגלל שהם נתנו תשובה למה שהוא מחפש. מה שהוא מחפש זה המעשה הרצוי. בעיני
האלוה.
כן. כלומר, הוא מניח שיש דבר כזה, והסברנו מדוע הוא מניח את זה, והוא מוצא את זה שם. כן. מבחינה זאת זה יותר מתקדם. כן. כי הצד השווה של כל הפילוסופים יהיה זה. כלומר, האינטואיציה הבסיסית של כל פילוסופיה זה ש זה שאין התגלות. אם הייתה התגלות לא הייתה פילוסופיה. כי אם יש לך שאלות על העולם, זה בעצם מה שהפילוסופיה רוצה לענות עליו. אם יש לך שאלות על העולם, אז לך תשאל את ריבונו של עולם. מה אתה צריך להסיק את עצמך? תשאל אותו. אלא אם אתה עושה פילוסופיה, סימן שאתה מניח שהוא לא מדבר, שאין לו מה לומר לך.
למה הוא לא מתייש
אחרי הנצרות והיהדות?
למה הוא הולך
לשלוף את הדור? הוא לא מסתפק אחרי שהוא
לא דת
אחת שלו. זה לא דת מה שהיה עכשיו.
לא.
באסלאם, זה אנחנו נגיע, אנחנו נראה למה. בסדר, רק זה. בסדר? אתה שואל מדוע אחרי הנצרות הוא לא התייאש מדתות? אנחנו נראה למה. אנחנו נראה שהנצרות לא יישה אותו מדת. גם אנחנו נראה עוד דבר מאוד מעניין, שהוא לא דוחה את הנצרות. כן?
בעבודת זרה אין מעשים מסוימים? הם הרי הקריבו כל מיני קורבנות ועשו מעשים מסוימים שכאילו היו בשבילם.
לא בעיני האלוה, אלא בעיני האלים.
סמל אחד.
האל, האלוה. כלומר, זאת תמיד אחת הבעיות שיש באלילות. האלילות מכירה בערך של עבודת הכוחות הנמוכים ולא של הכוחות העליונים.
רגע, אבל יש גם אלילות, אני אתם לא יודעים
על היוונים,
יש להם
איזה
אחד
השיפ או זהו,
יש להם כל מיני אלים אחרים.
לא, לא נכון, זה בדיוק, אם אתה רוצה דוגמה של היוונים, זה מאוד בולט. אצל היוונים היו עשרות מקדשים, לא מאות מקדשים לאפולו. כנ"ל לאפרודיטי. ומקדשים להיות שם יש אתנה, אתנה, נכון, אתה צודק. בקיצור, היו הרבה מקדשים. עכשיו, היו קצת פחות מקדשים, היו גם כן, אבל היו קצת פחות מקדשים לזאוס ולפוסיידון. מקדש להדס נדמה לי שלא היה. פוסיידון בתור אל הים, כן, ולזאוס בתור אל השמיים והרם, גם כן, נכון? זאת אומרת, פנו אל האלים האלה. ואגב, השם של זהו זה בא מהעברית, נכון? זה אלי. זה אלי. עכשיו, הנה אלוהינו, זה. עכשיו, אבל מה, מי זה האבא של זהוס? קרונוס. קרונוס. כן, כן, קרונוס. עכשיו, היו קצת מקדשים לקרונוס. כמעט ולא. כן? ככל שאתה עולה בסולם המופשט, כבר אין עם מי לדבר. ומי ההורים של קרונוס? מה, אתה לא זוכר? אורנוס וגאיה. לך תמצא מקדש לאורנוס וגאיה ביוון, תקבל מיני 100 שקל. אין. וממי יצאו אורנוס וגאיה? מקאוס. בכלל, זה אף אחד לא מתייחס כבר אליו כאל אפילו. זאת אומרת, ככל שאתה עולה... מה? מה זה מהפך? ובכן, מהפך. אבא, זהו. כלומר, קרונוס הרג את ההורים שלו, והוא היה בעצמו אוכל את הילדים שלו עד שזהוס הרג אותו. בקיצור, שם כל אחד הורג את הקודם. כן? עד שמגיעים סוף סוף לאלים כאלה קטנים שאפשר לדבר, יש עם מי לדבר. זאת אומרת, לראות שאתה עולה בסולם ההפשטה, אין עם מי לדבר. קל וחומר, אם יש מי שקדם לכאוס, שזה לא קיים אצלם בכלל, כן? ודאי שהוא לא מתעניין, כי הוא לא מישהו, הוא לא אישיות. הוא משהו. כלומר, למשל, למה הדבר דומה? לפקיד בנק. אתה רוצה לבקש טובה ממנהל הבנק. אתה הולך למנהל הבנק, מדבר איתו. אתה הרי מודע לחלוטין שאלמלא כוח הגרביטציה, מנהל הבנק לא היה יכול לדבר איתך. נכון? אז למה אתה לא פונה לכוח הגרביטציה? הוא עליון יותר ממנהל הבנק. מה? שיש כוח הגרביטציה? עוד איך שיש. אבל כוח הגרביטציה, אין מי לדבר איתו. אין מה לדבר איתו. הוא לא מישהו. הוא לא ייתן לי 100 שקל. מה שכן מנהל הבנק, הוא יכול למחוק לי חוב, כל דברים כאלה. נכון? לתת לי הלוואה. חדומה. אז זאת אומרת שככל שאני יורד בעולם הסיבתיות, אני מגיע למשהו יותר אנושי, בעל רצון. לכן אמרו היוונים, אהה אלוה, אין לפניו לא רצון ולא סיבה. הוא לא מישהו. אותו דבר. האל הראשי בפנתיאון הכנעני לא היה בעל. בעל והשתורת הם די נמוכים בסולם האלילות. האל הראשי והפנתיאון הכנעני היה האל אל. קראו לו אל. אף אחד לא עבד לו. זה לא. למשל, איך אמר לאוצה בתאו טה צ'ינג? זוכרים מה שהוא אמר, נכון? בתאו טה צ'ינג. לא זוכרים? הפסוקים הראשונים. אל תגלה ככה לפני כולם. כן? כן. אז שם לאוצה אומר, התאו הנקרא בשם איננו התאו באמת, נטול השם הוא מקור כל הוויה. ככה הוא אומר, אין לי מי לדבר שם למעלה. מה אומר דוד בתהילים? אסגבהו כי ידע שמי. משהו אחר גם, אתם רואים את התהום הפעורה. נכון, יסגבך שם אלוהי יעקב. מה השם שלו? שם. יסגבך שם אלוהי יעקב. אני פעם דיברתי עם אחד מחכמי המזרח הרחוק על הפרקים, על הפרק הזה בתאו טה צ'ינג. אז מה? לאוצה. של לאוצה, נו. לאוצה היה חכם בסין בתקופת אנשי כנסת הגדולה. בסדר? היה, לפי מה שאומרים הסינים, אבל זה לא בטוח, כן, יש את הביקורת על הנושא הזה, הוא היה בן דורו של קונפוציוס. אני קורא קונפוציה. והם אבותיהם של שתי שיטות, הטאואיזם והקונפוציאניזם, ששלטו על סין עד המאה ה-10. עכשיו, אז דיברתי עם אחד מחכמי המזרח הרחוק על הפסוקים הראשונים האלה של הטאו טה צ'ינג. אמרתי לו, שאלתי אותו, תגיד, האם היה בסין, האם היו בסין אנשים שידעו את שמו של הטאו? זאת שאלה אידיוטית לפי זה הסינים, כן? לשאול שאלה כזאת. מה זאת אומרת, לדעת את שמו של הטאו? אמרנו לך שאין לו שם. כן? אז הוא אמר, היו אנשים שאמרו עליהם שהם יודעים. אבל הם עצמם לא אמרו את זה. אז אמרתי לו, אולי זה בגלל שאנחנו בני שם ואתם בני יפת. השם אצלו זה השם, זה העיקר, ואילו אתם ההתפשטות, יפת משון התפשטות, אז אתם לא מכירים את השם. מה אתה צודק? הוא הבין, כן, הוא בא מאירופה בכל זאת. בדיוק, זה מה שאומר הרמב״ם בהלכות עבודה זרה. כלומר, גם בברהמניזם יש להם את הידיעה הזאת שבמקור היה איזה מין פיצוץ מקורי, איזה מין קריאה ראשונית של הישות האלוהית הראשונה, כן? משהו נקרא, והעולם שלנו זה השרידים של הדבר הזה, כן? ובעצם התעוזה של תורת משה זה לומר שמי שקדם לכל קדמון הוא הפונה אל האדם. כלומר, שדווקא האינסוף ברוך הוא מתעניין בשאלה איך אתה נועל את הנעליים שלך בבוקר ואיך אתה גוזל את הציפורניים, שזה דבר שנראה בעיני עובד עבודה זרה, כלומר בעיני אדם נורמלי, לגמרי שיגעון. בסדר? מה? יש חכם שאמר שהקדוש הוא לא מתעסק בפרטים? מי? אל תגיד לי רלבג. אתה מכוון לרלבג? לא, רלבג לא אמר את זה. רלבג אמר שהקדוש ברוך הוא לא מסתכל בפרטים, כי הוא רואה את הפרטים באופן כולל. ככה הרב קוק הסביר את הרלבג באורות הקודש, שהפרטים נזכרים אצלו בתפיסה כוללת, זאת אומרת היוצר יחד דיבם המבין על כל מעשיהם, זאת אומרת שיחד דיבם רואה את כולם. הרי לא הרי הסתכלות שלך על פרט, כי הרי הסתכלות האלוהית על פרט. ככה גם רצו להגיד הרבי אברהם בן עזרא, כן? אבל ניצלים אותם חכמים מאבון. כן, מה? הנה שמעת? הוא יודע. טוב, אתה צודק שיש ידיעות פנימיות לפנים מפנימיות, אבל סופו של דבר זה צריך מישהו זה ללמוד קבלה, אבל זה לא בלתי אפשרי לדעת, ניתן לדעת. טוב, בואו נראה. כן, הוא פונה כן אל הנוצרים המוסלמים, והיה ראוי גם שיפנה ליהודים. אשר ליהודים, די לי במה שנראה לעין כל מהיותם נתונים בשפל, מעוטי מספר ושנויים על הכל. הכל לעטו ימי לרבות את היהודים עצמם. כן, מה זה ברור. כן, כמו שפעם הרב אשכנזי אמר, כתוב עשה לך רב וקנה לך חבר והבדן את כל האדם לכף זכות. כל להרבות את מי? את הרב ואת החבר. אפילו את הרב והחבר צריך לדון לכף זכות. כן, עכשיו, אבל אתה לא מבין, התגובה הזאת של מלך כוזר לפנייה אל היהודים זאת תגובה נורמלית. אנחנו רואים בעולם, ואני שהסברתי את זה מספר פעמים, שכל זמן שאין תפיסת מקום בעולם הפוליטי, אין התייחסות גם לתוכן הרוחני שאתה עשוי להביא.
יותר לא התייחסות כלילית, כמו שפעם התייחסו עם עם ניצח, עם הזאל שלו ניצח.
אפשר לומר שיש בזה משהו, יש בזה אמת. זה לא רק תפיסה כלילית, זו תפיסה אמיתית, ולכן זאת באמת קושיה עצומה. אם באמת הקדוש ברוך הוא יהודי דתי, אז למה הוא עשה לעצמו יחסי ציבור כל כך גרועים? כלומר, למה זה כל כך קשה לכל אדם על פני כדור הארץ להיות מודע לאמיתותה של היהדות? זה הקושיה שרב יהודה לוי בא לנו עליה פה. כן?
יהודה לוי רואה את העם היהודי בזמן שלו שפל, אנחנו במצב של היום
נכון, אבל עובדה שהוא נתן לנו להיראות ככה. זאת אומרת, אם הוא קשה, לא, אבל זאת השאלה, העניש, בסדר, אבל מה עם מסכים איתך, העניש, אבל מה עם האינטרסים שלו? זה לא פשוט. ומה יעשה אדם שנולד באמצע ימי הביניים כשעם ישראל הוא עם נרדף? הוא אדם ישר, כן? אדם ישר מפטגוניה, הוא רוצה לדעת את השם, ואין לו שום דרך להבין שזה היהודים שנושאים את האמת הזאת. אז זה קושי על הקדוש ברוך הוא.
כשהם יהיו בשיא שלהם בארץ ישראל,
נכון, אז באמת קושי על הקדוש ברוך הוא איך הוא עושה דבר כזה. זאת השאלה, אם יש כבר משמעות לגלות, אז מה היא? ואם באמת אני אדם ישר, אני כוזרי טוב, מה יביא אותי אל היהדות? הקדוש ברוך הוא ברא אותי, סימן שאכפת לו ממני.
אבל הקדוש ברוך הוא ביקש ממך להיות
יהודי? לא, אבל הוא רוצה שאני אדע את האמת. בוודאי שאני כגוי רוצה לדעת את השם באופן התגלותו. אז אם אני מחפש אותו, אני צריך לדעת איך למצוא אותו. אז בעצם מה שאומר כאן רבי יהודה לוי זה ככה, שגם במצבי גלות ושפלות יש לכל אדם ישר אפשרות להגיע בסופו של דבר אל עם ישראל, אם ילך ישר. זאת אומרת, בוודאי שמשהו יפגוש תחילה, זאת המחשבה הכללית, קרי הפילוסופיה, ומתוך כך הוא ינחול אכזבה ויפנה לדתות, ומתוך הדתות יהיה מוכרח לפנות לעם ישראל לפי המהלך שמתואר כאן. כן? למשל היה גוי אחד, סליחה, בשם פסקל, שמעתם עליו? כן? יש שפת פסקל שטעה
תוך
שטע גנות. כן, כן, משהו נורא. בקיצור, בלז פסקל היה נוצרי ישר, בהחלט אדם ישר מאוד, אם כי אנטישמי, אבל לא מרצון, כי פשוט הוא לא הכיר יהודים, רק מהספרות. וחי לפני 350 שנה, יש לו ספר בשם הגיגים, לפנסה. ובספרו זה, הוא מביא שם מספר ראיות לאמיתות הדת, וכשיצור, אמיתות הדת הכוונה לנצרות. אז אחת הראיות זה הוכחות על פי היהודים. כלומר, בעצם קיומו של עם ישראל הוא שואב הוכחות לאמיתותה של הנצרות. אחרי הדברים שהוא כותב, הוא אומר, הוא איש מדע, כן? כי איש מדע, אצלו העובדות זה דבר רציני. הוא אומר, אני רואה באיזושהי פינה של העולם, עם שהוא העתיק מכולם, בעל החוקה העתיקה שבכל החוקות הנהוגות היום. והעם הזה טוען שכל העולם כולו בטעות ושרק הוא צודק. עובדה זו מתמיהתני. וגם ברור לי שאם אי פעם נגלתה האלוהות אל בני האדם, עליהם יש לפנות כדי לקבל את המסורת על כך. מעניין. לא, בגלל התנ"ך. כלומר, אם אתה רוצה לדעת אם אי פעם האלוה נגלה אל בני האדם דרך הנביאים וכו', כדי לקבל את המסורת על כך, עליהם אתה צריך לפנות. לא, זאת לא הכוונה שלו. תקרא שם את הספר הגיגים ותראה, במיוחד את הציטוטים שהובאו ממנו בספר הקדוש שיבת ציון נס לעמים. שם יש פרק שלם, שם הובאו בפרק 13 הרבה דברים של פסקל. למה לא התגייר? זה באמת מעניין. הוא אומר, איזה מזל יש לנו, כך אומר בלז פסקל, הוא אומר, איזה מזל יש לנו שהם נתונים בשפל, כי אלמלא זאת מוכרחים היינו להודות שהם העם הנבחר. זה בדיוק זה, אני אומר לכם, הוא מדבר כמו רב יהודה הלוי. עכשיו, שמע, הוא כותב גם כמה שטויות חוץ מזה, אבל זה בגלל שהוא לא יודע לקרוא עברית. אבל נעזוב את פסקל בשלב הזה. מה שרצה לומר, שהשפלות התרבותית או הפוליטית של ציבור מסוים, זה הגורם הראשי לאי ההקשבה אליו, וזה דבר אמיתי עד עצם היום הזה. רק, כפי אני אמרתי לכם זה כמה פעמים, זה רק מזה 30 שנה שבעולם התרבות הכללית מתייחסים אל היהדות כאחד ממקורות המחשבה. כן? מה קרה לפני 30 שנה? מלחמת ששת הימים. מאז מלחמת ששת הימים כל העולם כולו שואל את עצמו, אולי יש לה יהדות גם מה לומר, והיא נלמדת בתור שכזו ולא רק בתור מבוא קדום לנצרות. כן? כמו שהיה עד לפני 30 שנה. היה גוי אחד בשם סרטר, ובצרפתית סאק, שאמר שלפני 50 שנה כתב ספר קטן נגד האנטישמיות, נקרא הגיגים, שוב גם כן, טוב, הגיגים, בדבר הבעיה היהודית, על הבעיה היהודית, רפלקסיון sur la question juive. בספר הזה, זה ספר שמכוון נגד אנטישמיות, כלומר הוא היה נגד גזענות, נגד אנטישמיות, נגד כל זה, הוא היה שמאלני גדול, סרטור, אלא באמת היה ההוגה הראשי של מה שנקרא היום שמאלנות. ואז לפני 50 שנה הוא כתב ספר נגד האנטישמיות. הוא אמר, האנטישמים הם אנשים מאוד רעים, באמת אנשים כל כך רעים, הם אפילו חושבים שהיהודים שונים מכולם, אבל זה לא נכון, היהודים הם לא שונים מכולם כי הם יהודים, אין דבר כזה, זה המצאה של האנטישמיות. יהודי לא קיים. היהודי הוא אדם כמו כל בני אדם, רק שתיקח כל אדם על פני כדור הארץ, תשים מסביבו 50 אנטישמים, הוא יהיה יהודי. עכשיו, בכוונתו הטובה הזאת, הוא בעצם אמר דבר יותר גרוע ממה שאנטישמים אומרים. הוא אמר שאני לא קיים, שאין זהות יהודית. בסוף ימיו שאלו אותו, תגיד, איך אמרת שטויות כאלה? הוא אומר, סליחה, אבל אז אני לא ידעתי שיש יהודי. היום אני מבין שיש דבר כזה. אבל הוא כותב דברים, היהודי, הוא כותב שם, אף על פי שהוא העם הקדום, זה עם ללא היסטוריה, אף על פי שהוא הקדום שבכולם. אני לא הצלחתי להבין איך אפשר להיות להיסטוריה וקדום מכולם. זאת אומרת, שזה בדיוק מה שהוא הבין, שהתרבות הסובבת לימדה אותו שהיהדות זאת ההקדמה העתיקה הפורמלית לנצרות. הנצרות זה קיים, היהדות לא. מכיר את האיסלאם, בוודאי. זה לא משנה, גם האיסלאם היה מזולזל לומר את האמת, אבל לא אמרו שהוא לא קיים. טוב, אז אם כן, מה שהוא אומר כאן, אשר ליהודים די לי מה שנראה לעין כל, מיותם נתונים בשפל, מעוטי מספר ושנויים על הכל. אז קרא לאחד מחכמי הנוצרים וישאלהו לתורתו, מה עשהו? ויענהו הלז ויאמר לו. עכשיו, בהוצאות העתיקות של ספר הכוזרי כתוב שהוא פנה לחכם פרסי, לא לנוצרי. עכשיו, יש עוד בעיה. הפסקה הראשונה של דברי הנוצרי זה בדיוק זהה לעם ישראל. כן? עד בעמוד ו' המילה גדולים. מהמילה אולם ואילך, זה מה שמבדיל בין הנצרות ליהדות. עכשיו, בהוצאות העתיקות, החלק השני הזה לא הודפס. זה פרסי שמדבר, הוא מדבר כמו יהודי. אז הדבר הזה גרם למפרשים לעשות שמיניות באוויר כדי להבין מתוך דיוקי דיוקים מה מבדיל בין הפרסי הזה לבין היהדות. Okay. ואז כתבו דברים שבאמת זה מאוד מרגש לראות איזה מאמצים השקיעו חכמים ביישוב דברים פשוט שהם מוטעים. רבי יהודה הלוי מעולם לא כתב את זה. Okay. אז זה בגלל הצנזורה. ויענהו הלז ויאמר לו, אני מאמין כי כל הנמצאים נבראים, וכי קדמון רק הבורא יתברך, אשר ברא את העולם כולו בשישה ימים. וכן מאמין אני, כי כל האנשים מצאצאי אדם הם, ואחרי כן מצאצאי נוח, ואליו הם מתייחסים כולם. מאמין אני, כי האלוה המשגיח על הנבראים, הוא מתחבר עם בני אדם. כי יש לפניו כעס ורצון מרחמים. וכי מדבר הוא על לוייו וחסידיו, בהיראותו ובהיגלותו עליהם. וכי הוא שכן כבוד בקרב ציבור אחד, מי זה? עם ישראל אשר בו בחר. כללו של דבר, מאמין אני בכל מה שסופר על כל אלה בתורה ובספרי דברי הימים לבני ישראל, אותות אשר לא ייתכן לכפור באמיתתם, כי מפורסמים היו והתמידו זמן רב ונגלו בהמונים גדולים. כלומר, הוא מאמין בעצם ביהדות עם תוספת. אנחנו רואים שגם התוספת גורמת להבנה רטרואקטיבית בלתי נכונה גם של החלק הראשון. כן. אולם עכשיו פה יש ביטוי מאוד מוזר, בסוף דברי ימיהם, כלומר בסוף ההיסטוריה של עם ישראל, בדור האחרון לבני ישראל. זה מעניין, בדור האחרון לבני ישראל. תשמעו טוב טוב מה שהוא אומר. אז מה יש מאז? מי אנחנו? לא, אנחנו יהודים. וכאן יש פה הבחנה מאוד ברורה במנטליות של התרבות הכללית, בין הנוצרית, בין זו שהושפעה מן הנצרות והיא אפילו אתאיסטית היום. היהודים זה הצאצאים הביולוגיים של עם ישראל התנכי. אבל אין רציפות של הזהות ישראל, זה נגמר.
גם ישראל
כן, כן, זה דבר. וזה נקרא, ולכן כשאתה שואל את המוסלמים, איך אתה מתארץ מה שכתוב בסורה 5 בקוראן, שהארץ הזאת נכתבה, כן? אנכתבה אללה לקום. כלומר, מה שכתב האלוה לכם, הארץ הזאת, כן? כלומר, כתוב בעיני מוסלמי, הכוונה שזה עצם המציאות, שהארץ הזאת שייכת לעם ישראל. כן? אל-ארד אל-מוקדסה. איך זה יכול להיות אם כן, שאתה היום שולח את החמאס להילחם בישראל, אתה מאמין בקוראן. אז הם אומרים, מה שכתוב בקוראן על בני ישראל זה לא אתם, זה על אסבת. אסבת זה השבטים. כלומר, הדמות התנכית הנערצה הזאת שהתנך מעיד על קיומה, שהקוראן מדבר עליה, אבל זה איזשהו קשור בכלל היהודים. היהודים זה, זה, זה מין זבל אנושי, אבק אדם שנלחם במוחמד במדינה. כלומר, שוב, גם שם יש הנקודה הזאת. זאת אומרת, בני ישראל זו דמות נערצה של התרבות, איזה מין מיתוס, ואין שום קשר בין זה לבין היהודים. כך סוברים המוסלמים, הנוצרים וישעיהו ליבוביץ'. זאת אומרת, גם ליבוביץ' אומר שהיהודי שהתורה מדברת עליו איננו היהודי של היום, כי העם היהודי כעם, כישות לאומית שהתנך מדבר עליו, זה מי שמקבל תורה ומצוות, דתיים בקיצור. כיוון שעם ישראל היום ברובו חילוני, אז אין עם ישראל, זה לא קיים. רק מציאות שבטלה מזמן.
איך
שמיים שאלה
זה לא תקורה? על העגל? זאת אומרת, העם מקבל תורה.
טוב, אז קושיות על ליבוביץ', גם לי יש. בסדר? עכשיו. גם לי יש קושיות על ישעיהו ליבוביץ'. בסדר? אני זוכר למשל, אני שאלתי אותו, פעם הוא אמר, שום מדינה לא יכולה להיות בעלת ערך. כן? כי הרי הרב קוק אמר שמדינת ישראל זה קודש וכו' וכו'. איזה שטויות, איך הוא יכול להגיד דבר כזה? מעולם לא מצאנו שמדינה זה קודש. שאלתי אותו, מדוע הרמב״ם כתב הלכות מלכים ומלחמותיהם? זה היה בפני 400 איש, זה היה מאוד לא נעים, אבל ככה הוא ענה. הרמב״ם מעולם לא העלה על דעתו חברה יהודית שהנורמה שלה איננה התורה. מה הוא התכוון לומר? אתה צודק, יש דבר כזה עם ישראל, יש דבר כזה מדינה שהיא קודש, אבל לא המדינה הזאת, כיוון שהיא לא דתית. זה בעצם מה שהוא רצה לומר. ובעצם זאת ההשקפה החרדית בלבוש אקדמי. זאת אומרת, זאת ההשקפה החרדית בקיצוניותה. עכשיו, בואו נעזור לעניין. אז אם כן, הם אומרים, הדור האחרון לבני ישראל מתכוונים ברצינות. כן? תראו מה שכתוב בעמוד ת' בפסקה י'. אמר הכוזרי, רואה אני כי אכן אין לי לשאול כי אם את היהודים שהם שארית בני ישראל. זה ביטוי מדויק, היהודים הם שארית בני ישראל. הנוצרים קוראים לעצמם ישראל שברוח, וליהודים הם קוראים ישראל שבבשר. כלומר, היהודים הם בשר ודם, הם אנשים מאוד מאוד מגושנים, ולכן הם מסתכלים על כתבי הקודש שהם בעצמם הביאו לעולם, אבל במשקפיים מטושטשות. למשל, היהודים כל כך טיפשים, הם חושבים שכשהתורה כותבת והחזיר לא תאכלו, שהכוונה שאסור לאכול חזיר. איך אפשר בכלל לחשוב דבר כזה? אם התורה כתבה והחזיר לא תאכלו, הכוונה שאסור לאכול חזיר? לא ייתכן. הרי ברור שזאת אליגוריה. התורה התכוונה שלא לטמא את מידות הנפש כשם שהחזיר מלכלך את עצמו, את גופו. אז היהודים הם כל כך מגושמים שחשבו שכוונה לתורה שלא לאכול חזיר. באמת, כן? אתם רואים שהיהודים לא מבינים כלום. כן? זה היה מצחיק, זה מה שהם אומרים. כן? זה אכן ככה מסבירים. כן. טוב, אנחנו לא לומדים עכשיו על האסלאם, עכשיו אנחנו לומדים על הנצרות. אנחנו לא מקשים עכשיו קושיות על ליבוביץ, אנחנו לומדים רב יהודה הלוי. כן? גם אני. עכשיו, לא שדבר, כן. אז אם כן, אולם, בסוף דברי ימיהם, בדור האחרון לבני ישראל, אז כאן צריך, אני אגיד את הדברים בקצרה, כי אין לנו הרבה זמן, אני רוצה שבוע הבא גם להאריך בזה. נתגשמה האלוהות, והייתה לעובר בגוף של בתולה ממשפחה רמה בישראל, וילדתו אנושי בנגלה ואלוהי בנסתר. נביא שלוח בנגלה, ואלוה שולח נביאים בנסתר, והוא המשיח, הנקרא אצלנו בן אלוהים, והוא האב, והוא הבן ורוח הקודש. זה קשה לקלוט, כן? בבת אחת כל כך הרבה דברים סותרים, אבל יש כוונה בדבר הזה, כי אנחנו צריך להבין איך נולדה שטות כזאת. אבל לפני שניכנס לעומק הדברים, אני רוצה פה להדגיש, לפי דברי הנוצרים, ישו מהו?
אלוהים.
אלוהים. הוא האב, הוא הבן. נכון? ככה אומרים. כן, איפה?
גשמו של האלוהה,
אבל כן? לא נכון. הייתה מחלוקת כזאת בימי חז"ל בין הנוצרים, בין האריאנים לבין המונופיזיטים והקתולים. היום שלושת הזרמים העיקריים של הנצרות, שהם הקתוליות, הפרוטסטנטיות והאורתודוקסיה הרוסית, שלושתם סוברים שהוא אלוה. עכשיו, למה אני מדגיש את זה? בגלל שכל פעם שאני אומר את זה בפני ציבור של ישראלים שנולדו בארץ, אני רואה שהדבר הזה מטמיע. מה פתאום? מה? הם ראו שהוא משיח, שהוא בן אלוהים, משהו כזה, נביא, כן? אבל לחשוב שהם באמת חושבים שהוא אלוה, הדבר הזה בישראל לא ידוע במסגה פשוטה. כנראה שיש איזושהי אינוחות של מערכת החינוך שלנו ללמד את זה שהחלק הנאור ביותר של האנושות מאמין בשטות כזאת. לכן בצורה מאוד, מה? כן, תשאל הרבי נוצרי, זה מה שהוא יגיד לך. לא, חוץ מהאשורים יש כת אחת שדווקא יש לה קצת נציגים בארץ ישראל, הנסטוריאנים או האשורים, מה שנקרא. הם לא מאמינים, כמה אלפים בלבד שבאמת לא מאמינים בזה. הם הנוצרים היחידים שאינם עובדי עבודה זרה. מה? הם לא... טוב, יש כמה כתות פרוטסטנטיות באמת שיצאו מזה, אבל דבר הנצרות הרשמית, זה מה שמאמינים. הם מתפללים אליו, מקריבים לו, ורואים בו בורא העולם. אתה מבין, זה לא משהו, לא אישיות אלוהית, האלוה. וצריך להבין איך נולדה תפיסה כזאת. מה היא בא? זה ישו בעצמו. אותו דבר. כי אצל המושג המשיח הוא שונה לחלוטין מהמושג שלך. אצלנו המושג של משיחיות מניח שיש אפשרות לבני אדם לגאול את עצמם, להביא לעולם יותר טוב. אצלם זה בדיוק הפוך. האדם אינו מסוגל לגאול את עצמו, אז האלוה צריך לבוא בעצמו לעשות את זה.
זה לא השיבה,
הוא גם היה משיח? כן, כמה עבודות ביחד. של מה? יש ויכוח אצל הנוצרים עצמם האם ישו חשב את זה. אבל זה, אני אמרתי לכם, אני רק רוצה לזרוק את זה כתצה ראשונה. בעזרת השם אנחנו נעסוק בזה יותר בהרחבה בפעם הבאה.